הנושא של שיחת הערב אני רוצה לדבר על פחד ועל אהבה. מתוך ידיעה מאיזה כיוון אכנס לשיחה ומתוך הכרה של הזמן, אני מניח שאני אדבר בעיקר על פחד אבל גם על אהבה. ואני רוצה לבקש שנתחיל במדיטציה קצרה. אני אתן לה עכשיו כמה מילות הנחיה. הבקשה היא שתזמנו פחד. בבקשה. תעלו על דעתכם איזשהו משהו שמעורר בכם פחד, ולא צריך להיות הדבר הכי מבהיל, אבל איזושהי מחשבה שמעוררת בכם פחד, חשש בנחלה, חשש ביטחוני, כל דבר שאתם רוצים, כזרע. תזמנו אותו, ורגע מיד אחר כך, את תשומת הלב תכוונו אל הגוף. באופן מכוון, אל תמשיכו להתעסק בזה ברמה המחשבתית או התודעתית. נתתם לזה להיות כמו זרע שהביא איתו את החוויה, את התופעה הזאת שאנחנו קוראים לה פחד. ותראו איך הוא בא לידי ביטוי בגוף. תראו איך הגוף מרגיש בתוך אותו מקום. בתוך אותם רגעים, אולי יש דחיסות, אולי יש קיבוץ, אולי יש כאב, רמז, שימו לב הרבה בעיקר למה שקורה באזור של הבטן מתחת למקלעת השמש, אבל לא חייב, אפשר גם לשים לב מה קורה עם הנשימה, ולמשך כמה דקות המוקד שלנו הוא בגוף ובמה שנוכח בו. מדי פעם אולי תשימו לב שזה עוד פעם מתגנב ברמה הסיפורית, ברמה המחשבתית, תבחינו בזה, recognize, תרפו, תניחו ותחזרו אל האופן שבו זה נוכח בגוף. בחלק השלישי, ואני כל פעם אתן סימן לזה בתוך השקט, תיפרדו מהפחד. תנו לו את האיתות שתרגלנו איתך. ובסדר, אתה יכול ללכת. כמה דקות הללו רצינו שתהיה נוכח. בחלק השלישי, תאמרו לו שהוא יכול ללכת. ספוילר, אני לא יודע אם זה ספוילר, אבל שתי תובנות מתוך רבות, אבל שתיים שאני רוצה להצביע עליהן מתוך התרגול הזה, היא אחת הראייה של האפשרות של להיות מודעים לפחד. בשונה מסתם לפחד, או רק לפחד. אלא שיש בנו משהו שיודע, שמודע, זה פחד. זאת התופעה, זאת החוויה שנקראת פחד. והתובנה השנייה היא שזאת תופעה, היא מופיעה ונעלמת. זה לא שהיא בשליטה שלנו, אבל היא בת חלוף, היא חולפת. אז יאללה, בואו נעצום עיניים. ממש לרגע קצר, כמו לזמן אותו, מאוד יכול להיות שרבים מאיתנו כבר מעצם ההזמנה כבר קפץ משהו לתודעה. זמנו אותו כאילו זרקנו זרע. ומיד ותרו, הרפו מהנטייה להמשיך ולחשוב על תכוונו את תשומת הלב אל תחושת הנוכחות הגופנית, אל תחושות משמעותיות, דומיננטיות, שנוכחות עכשיו בגוף, גוף נשימה. די פעם לבטח תבחינו שהמחשבות, הסיפור אודות הפחד, שוב כמו שאבו אתכם, ופשוט הכירו בכך, recognize, והניחו, הרפו. מהסיפור, מהתסריט, מהמלל. מכוונו את תשומת הלב אל הגוף. פגשו את האופן שבו הפחד נוכח בגוף. עם עדינות, עם סבלנות, מאוד יכול להיות שאלה תחושות לא נעימות, קיבוץ, קודש, רטט. מאוד יכול להיות שאפשר לפגוש אותן, לחוש בהן במתינות. שוב ושוב, כשאנחנו מבחינים שכמו שקענו, שאנחנו כמו מתבוססים בסיפור, בתסריט, בזרם המחשבות, אנחנו מכירים בכך שזה קורה, מרפים, מניחים, הצורך הכפייתי, להמשיך את התסריט, חוזרים ונאספים עם תחושות הגוף נשימה, האופן שבו הפחד בא לידי ביטוי בגוף נשימה, עכשיו, מרגע לרגע. ועכשיו ייפרדו מהפחד. אין הכוונה, אין צורך לנסות לגרש אותו, להיפטר ממנו. אבל כמו תנו לו סימן עדין, שזה בסדר שהוא ילך. כמו שמסמנים לפעמים לאורח, שכבר נשאר יותר מדי. מתחילים לקפל כביסה או משהו. ראו את החלופיות, זה שהפחד הוא תופעה, הוא מופיע וחולף, מתפוגג, נעלם. הוא הופיע לרגעים, אולי זה הרגיש כמו שהוא מכסה את כל המסך, ופתאום הוא גם פחות מוצק, דומיננטי. ראו גם את זה שמשהו בתוככם יכול לראות אותו, להתבונן, לדעת, להיות מודע ל. אני לא הפחד שלי. ראו מה בתחושת הנוכחות של הגוף נשימה מאפשר לכם להתמקם בתוכו, להתבסס בתוכו. יש לי משקפיים על העיניים והאוזניים, מיקרופון כאן, מכשירי שמיעה פה, אני מרגיש מחומש היטב. חמוש צריך להגיד, נכון? כן. כי אני רוצה, אנחנו באים לדבר על פחד. אני חושב שהדבר הראשון ומאוד מאוד חשוב לומר שפחד זו חוויה ותופעה אנושית, אוניברסלית. כולנו פוחדים. פחד זה חלק מהחוויה האנושית. יכול להיות שאנחנו מדמיינים כל מיני גיבורים רוחניים או של מעשיות סיפורי ילדים או גיבורים צבאיים או אני לא יודע שלא חווים פחד. אין דבר כזה. פחד זה חוויה אנושית. אנושית, אוניברסלית, משותפת לכולנו ולכל בני האדם האחרים. אני זוכר, זה פחד ובדודה של פחד, הדאגה. כשנולדה סיני, הבת הגדולה שלי, היא נולדה בבקתה, בעצם אוהל, אבל איפה שבה חיינו, היא נולדה בבית. ולאחר הלידה הגיעו אלינו קרובי משפחה מאוד קרובים וחברים שגרו ליד והיו איתנו, אני לא יודע כמה זמן עבר, היו איתנו אולי שעה, שעה וחצי, שעה, הלכו פתאום כולם, זה גם היה ערב יום כיפור, ונשארנו שלושתנו, אני, דסי זוגתי וסיני, ונכנסנו למיטה, דסי, אני וסיני באמצע, ועבר רגע או שניים, דסי הסתובבה עם הגב, והתחלתי לשמוע אותה נוחרת, טוב, הגיע לה יבדה, יבדה קשה לפני זה, ונשארתי עם סיני שוכבת בינינו, עם הראש שלה היה מונח על כף היד שלי, ואני זוכר את עצמי מסתכל בה, ועוברת לי המחשבה, היא נושמת. ואיך שהמחשבה הזאת עברה, ברור, ממש, איך שזה ממש עובר כזה, לאט, אינוש, זה מרגיש איך המרחק בין החוליות של עמוד השדרה שלי, הולך וגדל, עד שהראש כזה רוחן, עד ששמעתי עם האוזן, שמעתי את הנשימה המעודנת הזאת. ובאותו רגע, החוויה שלי, הייתה, כמו ראיתי את אימא שלי, עומדת כאילו באיזשהו מקום פתוח בטבע, עומדת ככה, ולצידה עומדת אימא שלה, ולצידה אימא של אימא שלה, ועוד הרבה נשים שהבנתי שהן אימהותיי, שלא אף דווקא זהיתי, ומול, בצד השני, ממול עומד אבא שלי, ולידו אבא שלו, ולידו אב. והם אומרים לי, Welcome to the club. המקום הזה שבחוויה האנושית ההורית, למשל, ישנם את הפחד על הילדים. הם פשוט עולים. הייתה בי כל כך הרבה חמלה כלפי אמא שלי, שכל כך הרבה פעמים בחיים, הייתי אומר לה, תגידי, מאיפה באות לך המחשבות השליליות האלה? מאיפה זה מגיע? ופתאום ברגע אחד של האי נושמת הזה, אז פחד היא חוויה אנושית אוניברסלית שמשותפת לכולנו, ולפעמים זה נראה שיש אין סוף דברים שאפשר לפחד מהם. כאילו, just name it. מוזמנים מוזמנות להזכיר כמה. ממה אנחנו מפחדים? אהבה. מפתיע בתור הראשון שעולה, אבל... Yes, indeed. מכאב. דידות. מה לא נודע? חרקים. לא הבאתי את זה מהבית, אבל זה big one. מה? מוות. גם מכשירי השמיעה שלי עדיין לא מספיק. חבל שלא הבאתי את הטלפון, יש לי אפליקציה, אני יכול להגביר. הפחד עולה ויכול לשבת כמעט לכל כיוון. פחדים שקשורים לגוף שלנו, כאבים, מוות, הזדקנות, חולי. פחדים שקשורים לביטחון של הגוף, לכסף שלנו, לרכוש, לבית, למדינה. למערכות יחסים, או פחד שלא נצליח להיפטר מהמערכת יחסים, גם כן יכול לעלות. לכל כיוון כמעט. פחד יכול לעלות ולהתיישב עליו. וזה לא משהו לא בסדר אצלי, הוא מקולקל אצלי. פחד לתופעה טבעית, אנושית. חשוב לי רגע לפני שאני ממשיך, לומר הכוונה שלי בשיחה הזאת זה לא איזשהו סוג של מניפסט נגד הפחד. זה לא יהיה איזשהו מקום שמציע איזושהי רשימת הנחיות איך אפשר להיפטר מהפחד. זה הרבה יותר להצביע על משהו שנמצא עמוק בתוך הבודה דרמה, בתוך חוכמת הלימוד של הדרמה, שפחד הוא משהו שאפשר לחקור אותו, לפתוח, לראות כיצד הוא מתהווה, ולהפוך אותו למשהו שאפשר, אני לא אוהב את המילה הזאת כל כך, לעבוד איתו. אולי באנגלית זה יותר טוב, workable. משהו שאפשר לפגוש, להתמיר, לשנות את מערכת היחסים שלנו איתו. להקטין את כמה אנחנו מופעלים וכבולים על ידו. וגם באיזשהו מקום, אולי לעורר את הסוג של לחישה שיש בתוכנו, שאולי בתוך קונטקסט של ריטריט היא קצת מתגברת, אני מקווה, המקום בנו שיודע שהפחד ומה שהוא מספר זה לאו דווקא הדברים כהווייתם. זה סיפור. זה תסריט. כשאני אומר זה סיפור, אני לא אומר שזה שקר. אבל אני גם אומר שזאת לא האמת לאמיתה. זה לא הדברים כהווייתם. ויש בנו את הידיעה הזאת שלוחשת את זה לא פעם. והתרגול והלימוד רוצים לתת לידיעה הזאת כוח, ולתת לה גם כלים לראות את זה שזה באמת ככה. אני רוצה לפני שאני מתקדם הלאה, לעשות איזושהי הבחנה. ההבחנה שאני רוצה לעשות היא בין פחד מיידי, קיומי, לבין פחד פסיכולוגי. אני ימהר ויאמר, ההבחנה הזאת היא לא איזשהו קו שקיים במציאות, שאפשר להפריד ולהגיד, אלה הפחדים האלה, אלה הפחדים האלה. אבל בו בזמן זאת הבחנה שיכולה להיות מאוד מועילה כשאנחנו באים להסתכל ולחקור פחד או פחדים. מה אני מתכוון כשאני מדבר פחד מיידי או פחד קיומי? לפני יומיים דיברתי איתו, כבר לישנתי לכם, יש לנו את הטלפונים. דיברתי עם דסי זוגתי, ופתאום, תוך כדי שאנחנו מדברים, היא אומרת לי, אופס, הקרב. ומיד דמיינתי, גם לא הייתי צריך הרבה לדמיין, כי הבן שלי העביר אותנו לשיחת וידאו, עם יד קמה מתור המקום, היא כבר לא הייתה איתי, ניגשה, לקחה תרווד ולקחה צנצנת וניגשה לתפוס אותו. זה תמיד נורא מעניין אותי, אנחנו גרים בגליל, איפה שאנחנו גרים יש לא מעט עקרבים. אומרים רובם, הם לא מהווים סכנת חיים, אבל זה יכולנו מאוד לכאוב כשהם צובטים אותנו. אני בדרך כלל, בדרך עושה כשאני רואה את זה, אני אומר, דסי, עקרב. ואני משתאה מלראות איך היא עושה את זה. זאת אומרת, היא עושה את זה, היא פשוט ניגשת לוקחת את הצנצנת, אני תופסת אותו ושמה אותו. אני גם מסתדר עם זה, ואני עושה את זה לא פעם. אבל זה לוקח הרבה יותר זמן, ואני דרוך, ואני מרגיש כל מיני, אם לא יצליח לי, אם הוא יתפוס אותי, ואני ממש מרגיש את זה בתוך הקיבוץ, בכתפיים, בשכמות, בתוך זה שזה נמצא. אתם רואים, זה כן מיידי, אבל מצטרף לשם עוד משהו. ואם לתת דוגמה שהיא מאוד שונה למה שאני קורא לו, לצורך העניין, פחד שהוא פסיכולוגי, שהוא לא מיידי קיומי, אני שוחה בים. ובים אחד האלמנטים, אני אוהב את זה בו, זה שהוא מזמן לנו פחד. לפגוש פחד, משהו במרחב, בכחול העמוק. בסיני אני מכיר את זה, כשאני סוחב, יש את המקום שבו המים נעים עמוקים יותר, לי באופן אישי עולה פחד גבעים. ואני סוחב, זאת אומרת, אני לא יכול ליפול, אבל זה החוויה שאני חש, בדיוק אותה חוויה שאני על הר. גם כשאני סוחב כאן, ליד נעריה או שווה ציון, אני שוחה, ופתאום משום מקום עוברת לי בראש המילה קריש. משום מקום זה פשוט מגיע, קריש. זה אפילו לא הופך למשפט אם יגיע קריש, כי זה מאיפה יבוא לשם קריש, זה לא מצליח, אבל עצם המצלול הזה, הפנימי הזה, קריש, ואני מרגיש את זה, התנועות בגוף, משהו בהן משתנה. או לפני כמה ימים, כששחיתי, עברה לי המחשבה, שמעתי שאתמול מישהו טבע בנהריה. אתה חוזר רק על איזה המים הם מים, את הצלילות מדהימה, הצליל של המים, הקרירות שלהם, היה מין סוולים קטנים כאלה, גלים קטנטנים כאלה, אבל משהו בתוך המערכת נדרך מתוך המחשבה הזאת. עוד אחת שבאה ומבקרת אותי לפעמים זה, אני כבר בן 50 ותקף לב, מצליח להעביר את ההבחנה שאני מנסה? אוקיי. אז בואו ניגש עכשיו צעד קדימה, נשים בצד את מה שאני קורא לו פחד קיומי, פחד מיידי, פחד הישרדותי, מפני משהו שממש קורה עכשיו ברגע במיידיות. ונבחן יותר את הפחדים, שבואו נודע על זה, זה רוב הפחדים שאנחנו חווים, פחדים שמתעוררים מתוך איזשהו סיפור, פחדים פסיכולוגיים, ונעשה להם מה שנתקלתי לא מזמן ביוטיוב, רציתי לקרוא על איזשהו מסור שרשרת, שרציתי שיהיה לי כזה לגינה, רציתי לדעת אם הוא טוב או לא טוב, ראיתי שביוטיוב יש כאלה סרטונים שקוראים להם בוקסינג אאוט, שמראים, הם מקבלים את החבילה עם המוצר ופותחים ומראים לנו מה יש. אז בואו נעשה בוקסינג אאוט לפחד. מה בעצם יש בתוך התופעה הזאת, כאשר יש בנו קצת מרווח, אפשרות להסתכל. אנחנו בדרך כלל לא מישירים מבט, אנחנו לא רואים את הפחד, אנחנו אפילו לא עושים את מה שעשינו קודם בתרגיל הקצר, אנחנו לא מודעים לזה שנוכח פחד, אנחנו פשוט מפחדים, אנחנו מזדהים איתו הזדהות מוחלטת. בואו נעשה את התנועה הזאת של לנסות לראות, להבחין, מה יש שם בעצם בתוך התופעה הזאת. אז אספקט אחד שבדרך כלל אנחנו נגלה, זה... ומה? מה? חוסר אונים? חוסר אונים זה הרגשה. כן. ובדרך כלל כשיהיה פחד, אנחנו גם נגלה שיגיע שם חוסר אונים, אבל קודם כל יגיע מחשבה. בפעמים משהו שאולי יקרה, לפעמים גם קשור לזיכרון, אולי איזושהי מחשבה שהרבה פעמים אומרת, אולי יקרה ככה, מה יקרה אם, איזשהו משהו עם הנוסח כזה, וזאת מחשבה נעימה או לא נעימה? מה? מחשבה לא נעימה. מחשבות שנמצאות בדור, זה איזשהו תסריט, לפעמים אפילו תסריט אימה, תסריט טרור, או לפחות משהו לא רצוי. אז נראה שם שעולה שיש מחשבה, ולמחשבה הזאת היא לא נעימה, ואז מתלווה אליה, התחלנו לרמוז על זה בכל מקום, בכל מיני מקומות בהנחיות, אני פה פשוט הולך אל מקום ספציפי, שקוראים לו פחד. אנחנו נראה שיש שם בעצם איזושהי עדיפה, סלידה, הרצון שזה לא יהיה, רצון להדוף את זה. בתוך פחד הוא בעצם תמיד איזשהו סוג של סלידה, התנגדות, עדיפה, אל משהו שנוכח. מחשבה נוכחת, היא הגיעה. היא הגיעה כי ערן עכשיו הזמין אותנו לחשוב מחשבות כאלה. או הגיע כי נכנסתי בטעות עוד פעם לוויינט וקפץ לי משהו בפנים, או מישהו אמר לי משהו. או פתאום נזכרתי, ישבתי על קרית המדיד, פתאום נזכרתי במשהו. הגיעה מחשבה לא נעימה ומתעוררת סלידה. פן, מה? קודם כל סלידה מהמחשבה. אנחנו תכף נגיע, תכף נ... מה? המחשבה, ביבי יישאר בשבילך, ביבי יישאר ראש הממשלה ב-20 השנים הבאות. הבנת אותי. אני מעורך, לא, לא. אנא סליחה למי שזה רצונו, זה שיחה ביני לבין הדס. כשנעשה את אותה תנועה שעשינו קודם בתרגיל, ולא נהיה רק אוקיי, ראינו, יש מחשבות, וזה מחשבות לא נעימות. פחד עולה איתנו, זה לא נעים. ועולה חוסר נעים, הלא נעים הזה מעלה בנו סלידה. ברמה אחרת, ניקח את הזה לגוף, נראה שנוכחות תחושות. וכשישנו פחד, התחושות בגוף, הן נעימות או לא נעימות? לא נעימות. יש אולי קיבוץ, או גודש, או תקיעות, או איזה שהן תחושות כאלה, כמו שאמרתי, רבים מאיתנו באזור הזה, באזור הזה יש את התחושות של הפחד, הנשימה יכול לקרות לה איזשהו משהו כזה, וגם אלה, תחושות האלה הן לא נעימות. ומה התגובה שעולה בנו אל הלא נעים של התחושה? סלידה, סלידה, עדיפה התנגדות. אז יש לנו מחשבות לא נעימות וסלידה מהן. יש תחושות לא נעימות שנוכחות וסלידה מהן. וגם, וכמו שהתחושות הן משהו כמו עוד יותר מעודן, שיותר קשה, אנחנו פחות רגילים להבחין בו, אנחנו רגילים ללכת לפה, לאפסטרס, למחשבות, ללכת לרמה מעודנת יותר, המרקם של התודעה גם קורה לו משהו. הוא משתנה תדיר, הוא קצת כמו מדוזות. יש לי דימויים מהים. המרקם של התודעה כשפחד נוכח, התודעה נעשית מקובצת, סגורה. זה האקלים שבה. תחקרו את זה, תבחינו לב, תשימו לב, תבחינו, כשנוכח פחד, האם התודעה היא במין איזשהו מקום כזה, אולי כמו באיזה פסטיבל שנטיפי, או אני לא יודע, איפה שכולם בפיס אנד לאב, או אולי כמו שלפעמים קורה בריטריט, או שהתודעה מין מסתגרת, מתכווצת. אני רוצה להצביע על זה שבדרך כלל אתם תראו שזה מה שקורה לתודעה, המרקם שלה הופך למחוספס, מסוגר, מקובץ, וגם זה נעים או לא נעים? לא נעים. אז כשישנה, אנחנו עושים לו את המין בוקסינג אאוט הזה, ורואים מה יש פה בתוך פחד, אנחנו רואים שיש מחשבות לא נעימות, יש תחושות גוף, נשימה, לא נעימות, וכל המרקם התודעתי לא נעים. וכל האי נעימות הזאת מעוררת סלידה, עדיפה, התנגדות. מה שאפשר לקרוא לו, אנחנו בעצם מפחדים מהפחד. בדיוק כמו שאנחנו מפחדים מהתחושה הכואבת שהייתה לי קודם בישיבה, ואני, וואי, שהיא לא תקרה לי רק בישיבה הזאת עכשיו, החוויה הזאת של פחד מעוררת בנו פחד, מורה, התנגדות. וכאן, אנא קרו אוזן, תקשיבו מאוד למה שאני אומר עכשיו. ההתנגדות אל הפחד, הפחד מהפחד, הם לא משהו נפרד מהפחד. הפחד הוא לא איזשהו דבר מה, something, שקיים כשלעצמו, אני מתנגדת לו. יש כאן מערכת יחסים, התהוות מותנית, והסלידה מהמחשבות הלא נעימות, היא מזינה אותן. הסלידה מהתחושות הלא נעימות מזינה אותן. הסלידה מהמרקם של התודעה, הסלידה מהפחד, היא חלק בלתי נפרד מהפחד. היה כאן איזה ציטוט שרציתי לקרוא לכם. כתבתי לי כאן, אני נזכר באיזשהו סיפור שאני מאוד אוהב. הסיפור מספר על אישה שחלמה שהיא הולכת ברחובות של איזושהי עיר עתיקה. אני אוהב לדמיין את אקו העתיקה, הולכת ברחובות של עיר עתיקה בלילה. כבר מעורר איזשהו משהו, לא? בכל אופן, היא הולכת ברחובות של העיר העתיקה בלילה, חשוך, אין תאורת רחוב, ואחרי כמה זמן היא שומעת צעדים שהולכים אחריה. היא שומעת את הצעדים האלה וזה גורם לה איזשהו חוסר שקט. בקשה קטנה, שובו בבקשה, אלא אם כן יש ממש אילוץ. וגם עושה משהו לאנרגיה, גם לאנרגיית הקשב שלכם, וגם בתוך התחושה שלי של לראות את פניכם בצורה ברורה יותר. אם מישהו ממש לא יכול, יש לו צורך, זה בסדר. היא שומעת הצעדים ועולה בו איזושהי תחושה של חוסר, של חוסר שקט וחשש, והיא קצת מקדמת את צעדיה והולכת מהר יותר, והצעדים ממשיכים להיות אחריה. היא כבר הולכת יותר מהר, אבל צעדים מתקרבים. היא כבר, היא מפחדת. היא הולכת והיא מסתובבת אחורה, ופתאום רואה צל גדול. וזהו, היא לא יכולה, היא מתחילה לרוץ. היא מתחילה לרוץ, אבל היא עדיין שומעת את הצעדים. זה לא נשמע שהיא בורחת מהם. ואז היא רואה איזה פנייה, היא פונה שמאלה. היא פונה שמאלה, 15 מטר, מגיעה כמו בערים עתיקות לצומת T, פונה שוב פעם שמאלה, dead end. היא שומעת את הצעדים כזה מאחורה, מסתכלת, צל עצום, כאילו כולה מצל כאילו גם עליה. היא מסתובבת וזה, היא רואה שם מפלצת ענקית, עומדת. היא מסתכלת עליה. מסתכלת לה בעיניים, ואומרת לה, את, מה את רוצה? אז המפלצת אומרת לה, מה אני רוצה? זה החלום שלך. זה מזכיר לי את הביטוי שיש לנו בעברית, נמר של נייר. שהוא כשלעצמו גם מזכיר לי, אני לא יודע בני כמה אתכם, אני נורא אהבתי בתור ילד, היה סרט עם טאטום אוניל וריין אוניל, ירח של נייר. אין חיוכים, לא... סנדי אפילו, את לא ראית? ממש. כן. וזה גם מזכיר סיפור ש מסופר במסורת הבודהיסטית על נזיר זן שמתעסקים בקליגרפיה או אומנות או אומנויות שירבוט וציור כחלק מהתרגול, והוא הלך למערה אולי לאותה מערה של טנזים פלמו, והיה שם במשך תקופה מאוד ארוכה, שנים הוא צייר שמה נמר על הקיר של המערה. שנים הוא היה שם בתוך הזה וצייר אותו וצייר אותו וצייר אותו, ואז אחרי 7 שנים הוא פתאום לקח אחורה לראות את הנמר ופשט ברח. אז הבטחתי ציטוט, זה מי של קרישנמורטי, ג'ידו קרישנמורטי. מכירים את קרישנמורטי? הוא מדבר הרבה על פחד. קרישנמורטי הוא מורה ששווה מאוד לקרוא את הכתבים שלו, שהם בעיקר תמלולים של שיחות שהוא היה בהם. אפשר גם למצוא הרבה קטעים מוקלטים שלו, גם ביוטיוב, גם בפאונדיישן שקשורה אליו. קרישנמורטי הוא מורה, הוא הותר בתור ילד צעיר באודו על ידי האגודה התיאוסופית, שזה משהו כמו הניו אייג' שלפני הניו אייג', שהיה להם כבר בתחילת המאה ה-20 או לפני כן, איזושהי תפיסה של, של רוחניות חדשה שהולכת לבוא, הם יצאו לעודו לאתר את, את המורה הבא, את ה, מתוך איזושהי נבואה, מורה שהמואר שאמור להביא את הלימוד אל, אל העולם המודרני, והם יתרו אותו בתור ילד, קחו אותו לאנגליה, נתנו לו חינוך אנגלי, תשמעו את האנגלית שלו, פר אקסלנס, רוצה שהוא יהיה איש אשכולות מערבי, ושיביא את, 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 את התבונה המזרחית. נדמה לי שבגיל 21, שהרגישו שהוא מוכן, עשו את הכינוס הראשון, וזה היו אנשים מאוד מאוד עשירים, מכל מיני מקומות בעולם, עשו איזשהו כינוס, אני לא יודע בדיוק איפה הוא היה, הביאו את כולם לשמוע אותו פעם ראשונה מדבר, והוא עלה לבמה ונתן להם בראש, ואמר, אתם מוותרים על הסמכות הפנימית שלכם, בשביל כל מיני אורים ותמים חיצוניים, ומישהו חיצוני שיגיד לכם מה לעשות ואיך להתעורר, ומלתת את הכוח החוצה, לא יק... אני לא ארחיב עוד, אבל מי שבדברים האלה אולי הוראתי אותו, תחפשו אותו, הוא מורה מאוד מעניין, והוא מדבר הרבה על פחד. הנה אחד שלו, אני בטח אקריא עוד כמה. לברוח מפחד זה רק להגביר אותו. אחד הגורמים העיקריים לפחד הוא שאנחנו לא רוצים להתמודד עם עצמנו כפי שאנחנו. כשיש תחושות נעימות, כשיש תחושות לא נעימות בגוף, מה אנחנו מיד עושים? עולים לראש. עולים לראש ומנסים בתוך כך להיפטר מהחוויה הזאת של הפחד בלמצוא לה איזשהו מוצא, להיפטר ממנה בעצם, לא לחוות את מה שנוכח עכשיו, נוכח עכשיו תחושות לא נעימות. ואז אנחנו חושבים וחושבים, ומה קורה כשאנחנו חושבים וחושבים? בדיוק, שמעתם מה אמרה? אנחנו מייצרים עוד תחושות כאלה ועוד תחושות כאלה, וזה יוצר בנו צורך עוד יותר חזק לברוח מהן, ואנחנו חושבים עוד יותר חזק, זה מין מעגל שכזה. עצם הניסיון שלנו, שהוא נראה לנו, זה לא הפחד, זה הניסיון שלנו ללכת עם, הוא בדיוק מה שמרבה אותו, וזה הזמנה, הפר ענף, המאוד מאוד מאתגרת של התרגול, להתקרב, להתיידע, לראות מקרוב, ולראות שאולי בדיוק כמו אותה אישה שהשאירה מבט ושאלה את המפלצת, מה את רוצה? שזה החלום שלנו, החלום לא במובן שזה שקר, אבל במובן שאת התופעה הזאת, פחד, בעלה, טרור, אנחנו יכולים לנפח, אנחנו יכולים להפסיק לנפח, בתוך הרגע הזה. אני שוב אומר, לפני שאני אקרא עוד ציטוט פעם של תיך נתן, נזיר הזן הווייטנמי, הפחד והתגובה שלנו לפחד הם לא שני דברים נפרדים. הפחד והתגובה שלנו לפחד, למחשבות הלא נעימות, התחושות הלא נעימות, להתכווצות של התודעה. התגובה היא לא חלק נפרד, היא לא משהו אחר. אנו עשויים לחשוב שאם נתעלם מהפחדים שלנו הם ייעלמו, אך אם נקבור את הדאגות והחרדות שלנו בתודעה שלנו, הם ימשיכו להשפיע עלינו ולגרום לנו לעוד צער. אנו חוששים להיות חסרי כוח, חסרי אונים, אבל יש לנו את היכולות לבחון את פחדינו באופן מעמיק, ואז הפחד לא יוכל לשלוט בנו. אנו יכולים לשנות את הפחדים שלנו, להפוך אותם ברגע הזה למשהו אחר. הפחד גורם לנו להתרכז בעבר או לדאוג לעתיד. אם נוכל להכיר בפחד שלנו, נוכל להבין שברגע הזה אנחנו בסדר. עכשיו, הרגע, היום, אנחנו בחיים. הגוף שלנו מתפקד סך הכל באופן מופלא. העיניים שלנו יכולות לראות את השמיים היפים. האוזניים שלנו עדיין יכולות לשמוע את אהובינו. האם הפחד בלתי נפרד מהתגובתיות? ולא רק זה, אלא בעצם שהתגובה אל הפחד מזינה ומנפחת אותו. אם נוכל לרכך את התגובתיות, ובסוגריים הם מורכרים, זה הרי החלק הכי מרכזי בתוך התרגול והאימון שאנחנו עושים כאן. מרקחים את התגובתיות שאנחנו מותנים אליה, מפרוגרמים אליה, מתוכנתים אליה. כאשר אנחנו מרקחים את התגובתיות, וכן זה אתגר, אבל כפי שכל אחד מאיתנו שכאן יודע, זה אפשרי. אם אנחנו כאן, אחת הסיבות המשמעותיות לכך היא כי אנחנו מצליחים שוב ושוב לגעת ולא להיות מופעלים על ידי התגובתיות. אם אנחנו מרכך את התגובתיות, כשאנחנו מרככים אותה, הפחד לא מזים את עצמו. הפחד זקוק לנו שנזין אותו. הוא לא עומד בפני עצמו. וכאשר זוכרים שפחד זו תופעה אוניברסלית, תופעה אנושית, טבעית, יכול להיות שאנחנו יכולים להביא אל הפחד עיניים טובות, ידידותיות, עם תשומת לב חוקרת, עם ההבנה שההתנגדות אליו היא מה שמזין אותו. ואז, כאשר אנחנו מגיבים אליו אחרת, מתייחסים אליו אחרת, לא מתוך התגובה האוטומטית, ממש כפי שעשינו במדיטציה הקצרה, לפני שהתחלנו בשיחה, אנחנו יכולים לעשות בוקסינג אאוט, אנחנו יכולים לתת לפחד להיות משהו, תופעה שעולה מתוך תנאים ונסיבות, גדלה ומשתנה בהתאם לתנאים ונסיבות, וגם מתפוגגת. ותופעה שהאופן שבו אני מתייחס אליה מושפע ממה שהיא. הבטחתי שאני אדבר גם על אהבה, וגם הבטחתי שלא יישאר לי הרבה זמן, לא בגלל שאני לא אוהב לדבר על אהבה. אחת ההצבעות המעניינות של המסורת הזאת ושל הרבה מאוד חוכמות רוחניות שאני מכיר great, great wisdom traditions, היא על כך שפחד ואהבה הן אנרגיות הופכיות. הן לא יושבות ביחד. הן לא מזינות אחת את השנייה, אלא להפך. אני חושב שקל לראות את זה כשמסתכלים על אנשים אינדיבידואלים או קבוצות או על בעלי חיים. איפה שיש פחד, אין הרבה אהבה. בתוך אותם רגעים, איפה שיש תחושה של מאוימות, אין בדרך כלל אהבה. ואיפה שיש פחד, עולה עוינות ואלימות ותוקפנות, מילולית, פסיכולוגית, גופנית. כאשר יש דרשה מאוד מאוד יפה, שבה מגיעה קבוצה של נזירים אל הבודה, ומספרים לו על הקושי שלהם לתרגל. הם חיים לבדם קבוצה קטנה, ביער, בג'ונגל, רק הם, יער פתוח, יש את חיות הג'ונגל, יש באמונה של אנשים בני אותה תקופה גם את שדי היער, והם מבקרים אותם ומבהילים אותם, והם מוצאים שמאוד קשה להם לתרגל, להיות נוכחים, להיות בקשר עם. יכול להיות שגם חלק מאיתנו יכולים להתכתב עם זה, עם איזשהו תהליך שעברנו בין כשבאנו להתיישב לפה ביום הראשון, עם התודעות מאוד מאוד מוזנות מהמצב או מדברים אחרים בבית, וכאשר כמה ימים מתוך התמסרות לתהליך דברים נרגעו משהו, אז שם בכל אופן הם מאוד נוכחו עבורם הדברים שמפחידים אותם, והם באו לדבר איתו של הבוס, תעשה משהו. אני יודע מה היה להם בראש, אולי קיוו שהוא יעביר אותם ללוקיישן אחר, או יארגן שיבנו להם גדר מסביב, או, לא יודע, אבל הם באו לבקש עצה, ואולי הם באו לבקש עצה עמוקה יותר, כפי שהוא נתן. אתם יודעים מה הבודה ענה להם? מה? רוצים לנחש? כן. זה מה שהוא ענה להם. תפחו מטה. דיברנו אתמול בלילה על מטה, כך זה נקרא בשפה הפאלי. טוב לב אוהב. ידידותיות. זה מה שהוא נתן וצייד אותם בו. עוד מקרישנמורתי. תודעה של לכודה בפחד חיה בבלבול, בקונפליקט, ולכן חייבת להיות אלימה, מעוותת, מעוותת ותוקפנית. היא לא מעזה להתרחק מדפוסי החשיבה שלה עצמה. זה מוליד צביעות. עד שנשתחרר מפחד, אולי נטפס על ההר הגבוה ביותר, אולי נמציא כל סוג של אלוהים, אבל נשאר בחושך. המקום הזה של המילה שלו, של צביעות, הזכיר לי סיפור שסטיבן פולדר מספר הרבה פעמים. סטיבן עשה תקופה בחייו, לימד, האמת זה בבית ספר, סיפור לא קשור לזה, הוא לימד בבית ספר של קרישנמורטי, קרישנמורטי הוליד בהודו, יש המון בתי ספר שנולדו תוך העולם שלו, בתי ספר שבאים לדאוג לאוכלוסיות חלשות, לעניים. הוא לימד שם באיזשהו בית ספר כזה, ואז הייתה להם איזושהי פגישה עם איש דת אינדואיסטי. והוא התבקש, עלתה שם איזושהי שאלה שקשורה לאי אלימות, לאהימסה, שמכיר את המונח, שתופס מקום מאוד מאוד מרכזי בטיצ'ינג האינדואיסטי. ואותו איש דת פרוש אמר, האימסה, חוסר אלימות, זה משהו שאנחנו מגלמים אותו באופן האידיאלי. אני לא יכול אפילו לחשוב על לדרוך על נמלה. החיים שלי הם מוקדשים לאי אלימות. זאת אי אלימות. אז אחד הילדים הצביע ואמר לו, אדוני, הקונפורמיות שלך זאת אלימות. אני אקרא עוד קרישנמורטי אחד. אבל לפני זה שאלה אליכם. היה פה מישהו שהיה לו איזה כאבים בגוף במהלך הימים? באמת? נראה שמשהו בהנחיות לא עשינו בסדר. יצא לכם שנזכרתם בכאב שהיה או בתחושה שהייתה, תחושה לא נעימה, ואז עלה הפחד, שרק לא יקרה עוד פעם? איך מופיע הפחד? אומר קרישנמורטי, כאב לי אתמול, יש בי את הזיכרון שלו, של הכאב, ואני לא רוצה אותו שוב מחר. חשיבה על הכאב של אתמול, זיכרון של הכאב של אתמול, מעוררת את הפחד שמקרין על מחר, הפחד שיכאב שוב מחר. עכשיו קחו את זה ותחברו את זה לתרגול שאנחנו עושים כאן, ולתרגול של מטה שנגענו בו אתמול בערב. הפחד שלנו מפני הכאב, מה הוא עושה? הוא מעורר, הוא בונה, אפשר לחוש את זה לפעמים ממש בגוף, לחקור את זה, להרגיש קיבוץ, אולי איזשהו קיבוץ, תחושה לא נעימה, ומסביבה עולה התנגדות והתנגדות, אנחנו יכולים להרגיש איך נבנה בתוך הגוף, ואנחנו נהיים מקובצים כך, אפשר לראות את זה במחשבות. אני יושבת, רק עוברת בי המחשבה, כמו שלי בים, קריש, שרק לא יבוא כאב. אני מדגיש את זה, אפשר לראות את זה באופנים הרבה יותר מעודנים, אבל אפשר ממש לגלות את זה. ומה האנטידוט, הנוגדן, שבעצם מציע הדרך הרוחנית ומציע הבודה? מטה, ידידותיות, התפתחות. זה אין הכוונה לאיזשהו משהו מתקתק, אין הכוונה שאנחנו אמורים להגיע למצב של איזה כיף, כואב לי, וואי, נהדר. לא, זה לא איזשהו זיוף שכזה. אבל זה המקום עם עיניים מאוד פתוחות, מאוד ערות, מאוד חוקרות, שרואות את ההתנגדות עולה ומבחינה, ולא בונים את ההתנגדות, את הסלידה, את הפחד מהפחד. ונותנות לצורך העניין לתחושה הלא נעימה להיות בתור מה שהיא. תחושה לא נעימה. זה מה שזה, לא יותר, לא פחות. אני קודם כל אתייחס למשהו בשפה, בתוך השאלה, שנמצא אצל כולנו כאן, צריך. כשעולה בנו צריך, קודם כל להרפות את הצריך. מה? והוא יעלה שוב, הוא יעלה שוב, הוא עולה בנו, כל ה... אני צריך, אני אמור, אני זה, 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 זה כבר השפה הפנימית שלוחצת. אל תוך הדבר הזה תחקור אותו. יש בהחלט את המקום, בעיקר כשאתה מרגיש יציב יותר, אנחנו לא חוזרים רק אל הנשימה. אתה יכול לחזור ולהיות עם התחושה הנוכחת בגוף שיכולה להיות תחושה לא נעימה. אם אתה יכול להיות איתה, לשהות בה, תשהה בה. ברמה הזאת, הסומטית, אם אתה שם לב שזה נבנה, זה מציף, זה כבר זה, אני צריך להיות עם זה? אז לא, אתה לא צריך להיות עם זה. הפחד הרי כמעט תמיד עוסק מקרים בעתיד, על העתיד, נכון? ואני רוצה להציף כאן שאלה סופר חשובה, שאני מזמין את כולנו לשהות איתה. האם אנחנו יודעים לדאוג לעצמנו היטב? האם אנחנו יודעים באמת מה משמעותי ומה חשוב בתוך המקום שאנחנו מפחדים שיהיה לא טוב, שמשהו לא טוב יקרה לגוף, לנפש, למדינה, whatever. האם אנחנו יודעים מה משמעותי, מה טוב, האם אנחנו יודעים לדאוג לעצמנו היטב? ואני אציע מחשבה. יכול להיות, אם אנחנו כאן, ובכלל בהיותנו אנושיים, שלצד זה שאנחנו יודעים כל מיני דברים, וכמובן כבודם במקומו מונח, ולצד זה שחששות שלנו, אני לא מנסה לבטל שום דבר. מה באמת יביא עתיד טוב יותר? אנחנו לא יודעים. אין לנו שליטה בזה. ולבודה, פרופו כל מה שנאמר על פחד ואהבה, יש לזה כן הצבעה והצעה מאוד מאוד חד משמעית. אהבה, טיפוח של אהבה, טיפוח של הלב, טיפוח של נדיבות, טיפוח של חמלה, טיפוח של סבלנות, טיפוח של סובלנות, טיפוח של האיכויות האלה, זה זריעת זרעים לעתיד טוב יותר. אין פה ביטחונות, זה לא כמו עסקה עם הבנק, תשים ככה עכשיו עוד שנה תקבל. אבל בראייה האבסולוטית, קולקטיבית, ככה זה. כמו שהוא אומר, זה יהיה ציטוט קצר ואחרון לסיום. אני לוקח משקפיים את הדפים, כאילו אני צריך לקרוא את זה. I know it by heart. מאדם הפדה. שנאה מעולם לא הרחיקה שנאה. רק אהבה מרחיקה שנאה. זהו החוק האלמותי. תודה רבה על ההקשבה. אני יודע שזה היה גם קצת ארוך. ובואו נסיים ברגע משותף של דממה משותפת.